שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט של סריטה, כאן עופר ליברגל.
כאן פבל אוטין, ונמצא איתנו נחמן אינבר, שלום נחמן.
שלום, בוקר טוב, ערב טוב, מה שלא יהיה.
והיום אנחנו מדברים על הסרט של אנדריי טרקובסקי, מאי הרוסי, ואתה בחרת את הסרט שהוא עושה שהוא עוזב את ברית המועצות, או במהלך העזיבה. נוסטלגיה.
כן, לקרוא לזה עזיבה זה להשתמש בעברית מכובסת. גלות, הגליה. האיש הוא לצנינים בעיני הממסד הרוסי, הן הפוליטי והן התרבותי. וכמו שאני אומר על אייזנשטיין ופודובקין בסוף שנות ה-20, הממסד הרוסי רומז לו שהוא ישמח מאוד לראות אותו במערב, משתין מבחוץ ולא משתין מבפנים. טרקובסקי בעצמו סובל מיחס מאוד מאוד שלילי של הממסד האומנותי הרוסי, והוא מרגיש שהגלות תיתן לו גם מידה מסוימת של חופש. לכן במובן הזה זה אולי גם גלות מרצון ולא רק מאונס.
ובמקביל, סרט נוסטלגיה, כפי שנאמר בשמו, הוא שיר אהבה לתרבות הרוסית.
למולדת, קודם מולדת, כל, וכן, לתרבות שתיים ולמשפחה. הסרט מוקדש לאמו האהובה, וכמו רבים מן הסרטים שלו, הוא כולל ציטוטים משירים של אביו, שהוא אחד המשוררים הרוסיים החשובים של המאה ה-20, ארסני טרקובסקי.
ואתה יכול להגיד למה דווקא נוסטלגיה? מה, כי הרי זה בחירה יוצאת דופן, אני חושב, כי בדרך כלל טרקובסקי ילכו על...
לא, אני לא בטוח. תראה, האדם אינו אלא, נדמה לי שצ'רניחובסקי כתב את זה, תבנית נוף מולדתו. תבנית הנוף מתקבעת אצלך בגיל צעיר, והיא קשורה עם העולם שבו גדלת. כל גלות בחובה תומנת את הנוסטלגיה הכי עמוקה, אם אשכחך ירושלים. אשכח ימיני. כלומר, הזיכרון הנוסטלגי של הבית, ירושלים, לעומת הגלות, 2000 שנות, שבה אנחנו נמצאים, מטביעה איזושהי תמונה של ירושלים, שהיא ספק אותנטית, ריחות אותנטיים, מראות אותנטיים, חוויות אותנטיות, וספק מדומיינת. כלומר, אתה מדמיין את אותו נוף שממנו יצאת. כמו שאני מניח שהחלוצים שישבו את עמק ישראל, היה בהם, בתוך נפשם, בתוך נשמתם, אותו נוף רוסי שממנו הם יצאו. ולכן הסרט הלא מסתיים באחת התמונות היפות ביותר בהיסטוריה של הקולנוע. זאת אומרת, תגיד לי אם אתה מכיר תמונה יפה יותר מזאת, כן? שבה הנוף הרוסי נמצא בתוך מסגרת של כנסייה איטלקית, כנסייה איטלקית מתקופת הרנסנס, והוא מחבר את שתי התמונות האלה יחד, כדי לדבר על הנוסטלגיה הזאת, על הזיכרון ילדות, כמקדש, כסוג של מקדש. הזיכרון הפרטי שלך, מרגע מעצב באישיות שלך, הופך להיות לדת הפרטית שלך, לעולם שמבטא את אישיותך, את צרכיך, את עולמך, הכי טוב שרק אפשר. השילוב הזה של שתי התמונות בתוך תמונה אחת, משהו מדהים, זאת אומרת, באמת, רק משורר יכול להעלות על דעתו תמונה יפהפייה כזאת.
כן, עם הגיבור והכלב והשלולית.
הזיכרון הילדות הזו, עם המשפחה ההרמונית, כן. צריך לציין עוד דבר אחד, מעולם לא התקשיתי כל כך בלשבת מולכם ולדבר על קולנוע, כמו שאני מתקשה היום. מכיוון שבין שיח שהוא מילולי ולכן רציונלי, ובין היצירה של טרקובסקי, תאורת תהום. תהום. מילים לא יכולות לבטא אפס קצהו של היצירה של טרקובסקי, שכולה יצרית, חושיית, חושנית, ויזואלית, צלילית, אני יודע, תת-הכרתית ולא הכרתית. זאת אומרת, כשאני מתרגם אותה למילים, אני ניצב בבעיה. במובן הזה טרקובסקי מאוד מאוד עוזר לי. יש קטע נפלא הסרט עוסק בין היתר בתרגום, מכיוון שיש לו מתרגמת איטלקייה, שמתרגמת לו מה שהוא צריך לדעת, יש לו איטלקית מאוד ראשונית, מאוד בסיסית, ויש איזה משפט שהיא אומרת, אני לא סתם מתרגמת, אני משפרת לך את הדברים, אני עושה את הדברים יפים יותר. מה שזה נכון, כוחו של תרגום הוא בדיוק בזה. אם אתה שואל את עצמך מה זה תרגום שירה טוב, תרגום שירה טוב זה תרגום שנותן בעברית משהו שלא היה ברוסית המקורי או באנגלית המקורית ומשהו כזה. אז אין לי טענות אליה שהיא משפרת. גם אני הייתי רוצה שהשיח שלי על טרקובסקי ישפר את החוויה של צפייה בטרקובסקי, אבל זה בלתי אפשרי. אם אתה זוכר את השיחה, מדובר על כך שהמשורר הרוסי, הגיבור של הסרט, אומר ששירה איננה ניתנת לתרגום, ספרות איננה ניתנת לתרגום, ואז הוא מכליל ואומר שאומנות בכלל לא ניתנת לתרגום.
ואז היא שואלת אותו, מוזיקה?
בדיוק, ואז היא מציעה לו את האופציה של מוזיקה. ואני רוצה לחזק אותה ולהציע עוד שתי אופציות. האופציה של הציור, בוא נוסיף בסוגריים, והצילום, שאתה יכול לומר כמו שהמוזיקה היא שפה בינלאומית, למרות שזה קשה יותר על מוזיקה לדבר כשפה בינלאומית, אתה מסתדר טוב עם מוזיקה ערבית, אתה מסתדר טוב עם מוזיקה יפנית, או שאתה צריך תרגום, אני צריך תרגום למוזיקה יפנית, אני צריך תרגום למוזיקה ערבית, זה לא העולם שלי. לכן לדבר על מוזיקה כלא זקוקה לתרגום, ייתכן שהמתורגמנית טועה, מטעה, אבל מה על ציור, נכון, מה על ציור? יש לי גם תשובה לגבי ציור. טרקובסקי הוא קודם כל בראש וראשונה רוסי. הוא הגילום הכי עמוק של משהו שאין לי איתו שום מגע, שנקרא הנשמה הרוסית. כולנו מדברים על הנשמה הרוסית, אבל אתה לא יכול להגיע לנשמה הרוסית, אלא אם עברת את החוויות הבסיסיות של הרוסיות, ושתית 10 כוסות וודקה. לפני זה אין מצב של להבין את הנפש הרוסית. טרקובסקי בא מן הנפש הרוסית. הוא בא הכי עמוק ממנה. הוא לא סתם משורר. הוא משורר בנו של משורר. ובמשפחה הזאת בעבר יש כל כך הרבה אומנים, זה הצולה הכי גדולה של רוסיה ברמה האומנותית. ואחד הסרטים שלו, הוא מדבר על הנפש הרוסית במובנים שאני לא מסוגל להתחבר איתה. כי הוא לוקח צייר רוסי בשם אנדרי רובליוב ועושה סרט שכולו תמון בתוך מערכת הציור הביזנטית, הפרבוסלאבית, התרבות המזרחית, לא התרבות שלנו המערבית. החיץ הענקי בין שתי התרבויות האלה נוצר לקראת הרנסנס. הרנסנס קרה רק בתרבות המערבית והוליד עולם מושגים חדש, כולל בציור. ברוסיה, ששייכת לעולם הביזנטי, זה לא קרה. והוא ניסה להציג לי את העולם של אותו אנדרי רובלוב בתוך העולם הפרבוסלאבי, בתוך העולם הביזנטי. והיה חסר לי נקודות מגע כדי להבין אותו. כאן הוא בגלות. הוא בגלות הכי מערבית שיכולה להיות, התרבות האיטלקית. ציורי הרנסנס, זה הרי ציור רנסנס אחד מתנייע. כל הסרט הזה. כשאתה רואה את התאורה המדהימה הזאת שלו, הצלם הוא אומברטו לנצ'י, אני לא זוכר מה לנצ'י עוד צילם, אבל הוא ספוג בתוך תרבות הרנסנס. הוא לא צילם את האחים טוויאני.
לכן צריך שכם טוויאני, כן, הוא צילם...
אחד הצלמים הטובים באיטליה.
טוב, חסרים להם.
כמובן שכשהוא מתרגם את עצמו לתרבות האיטלקית, הדבר הראשון שהוא עושה, הוא הולך למשורר אחר. אם יש משורר בקולנוע המערבי, זה תסריטאי בשם טונינו גוארה. טונינו גוארה כתב את כל הסרטים הכי הכי גדולים של הקולנוע האיטלקי, של אנגלופולוס, אתה יודע, של כל הגאונים של הקולנוע. אבל הוא משורר בנשמה, הוא נותן לסרטים האלה ממד של שירה. והשילוב הזה עם ציורי הרנסנס ועם עוד משורר שעובד יחד איתו, נותן... לטרקובסקי את היכולת לתווך בין התרבות הפרבוסלאבית שלו לבין התרבות נקרא לה הקתולית, כן, התרבות הרנסנס, התרבות המערבית, ופתאום אתה מגלה יחד איתו, כאילו מבחוץ, את ההישגים הכי גדולים של הציור האירופי, כן? שהוא יודע לתת לו ביטוי. אז אני רוצה שוב לחזור. גם הציור אולי זקוק לתרגום. איך אתה מתייחס לציורי המערות? איך אתה מתייחס לציורים מצריים? איך אתה מתייחס לציורים אבוריגיניים על קירות המערה באוסטרליה? אתה יכול לאבד חוויה חושית עמוקה בלי תרגום, בלי תיווך, בלי מישהו שינסה להוביל אותך אל תוך התרבות שזה מוצר שלה? אז אני אפילו שואל, כבר פקפקתי לגבי המוזיקה, אם היא לא זקוקה לתרגום. אני עכשיו מפקפק לגבי הציור. אבל יש שתי אומנויות שלדעתי לא זקוקות לתרגום, בשום פנים ואופן. אישה אוזבקיסטנית בוכה. אישה אפגניסטנית בוכה. אישה ישראלית בוכה. אישה פלסטינית בוכה. אתה צריך תרגום? אתה צריך תרגום בצילום סטיל? שים לב כמה צילומי סטיל יש בסרט של טרקובסקי. זאת אומרת, צילומי קולנוע כמובן, אבל שלא קורה בהם כלום.
צילומים של אנשים
צילומים סטטיים מהמדהימים ביותר שראיתי.
אנשים עומדים
בקומפוזיציה. והצילום להערכתי הוא סוג של שפה בינלאומית. ועכשיו נשאלת השאלה המרכזית שבשמה התכנסנו כאן. בנו של משורר, אחד הגדולים ברוסיה, שהוא עצמו משורר, פונה למדיום שנקרא קולנוע. למה קולנוע? כי קולנוע עוד הפעם הוא מדיום שלא זקוק לתיווך. זאת אומרת, הקולנוע מדבר אליך ישירות, מתוך הנשמה.
זה אחד באמת האלמנטים שתמיד עניין אותי בקולנוע. העובדה שלפעמים, בהחלט בקולנוע של טרקובסקי, הוא יכול לצלם עץ, הוא יכול לצלם בוץ, ואתה מרגיש שזה עולם
גשם,
מלוא.
נכון.
גשם, ואתה גשם. מרגיש שזה סין. איך יכול, איך... זה באמת מה שאולי בזה נתכוון אליו, כשהוא אמר, כן, לצלם את לחשוף את הפנים המסתוריות של המיסטיות של המציאות, היכולת של במאי לכוון מצלמה, או תלם
נכון.
לכוון מצלמה.
בפינת התמונה השמאלית, סוס לבן, באמצע כלב רובץ. שתי נשים בצד הימני של התמונה, שמיים, דשא, בית ברקע. זה מספיק. לי יש זיכרונות ילדות אחרים לגמרי, אבל אני מתחבר הכי עמוק בתוך נשמתי לילדות שלו. זה הופך להיות הילדות שלי.
אבל אפילו שעות הפתיחה של עץ באמצע נוף ערפילי ומכונית מגיעה.
הכל.
שעות הפתיחה של איטליה, לא של הסרט. אחרי הדימוי הראשון של רוסיה.
אין מילים כדי לתאר את היכולת הוויזואלית. שהוא חוצב תמונות ש... איש לא ניסה לפניו ואיש לא עשה לפניו. הוא מתחבר אליי, סליחה, במובנים הכי עמוקים של הנפש. הוא באחד המקומות מצטט, כשהייתי ילד חליתי. ואז הוא נותן לנו איזושהי תמונה די מעוותת של הקיום הרוסי, כשהוא רואה כאילו באוב א' את אמא שלו. וכשהוא רואה את ההיריון של האישה שפתאום מופיעה בתוך העולם שלו. אני זוכר שכשהייתי ילד בן 6, שברתי רגל ועברתי לילה קודח מהלילות הכי קודחים שעברתי, כן, באיסורים קשים. פתאום עלה לי הלילה הזה, כשהוא מדבר על אמא שלו, כן, על הזיכרון של אמא שלו, על אותם רגעים שהוא חלם כשהוא היה ילד וחלה. הרעיון שהקולנוע שלו הוא לא רציונלי. ובהיותו לא רציונלי, הוא מתחבר עם עם המקומות הכי עמוקים בנשמה, של כל אחד מאיתנו.
מה שריתק אותי גם שבהתחלה חשבתי שאני הולך להתאכזב מהסרט שראיתי אותו, כי אני רואה את טרקובסקי מתקרב לרעיון של זרם תודעה. והוא לא שם, אבל הוא הכי קרוב, הסרט הזה הוא הכי קרוב לזרם תודעה שאולי טרקובסקי.
המראה.
המראה, כמובן. זה ברח לי על... אז שם הוא עשה את זה יותר, כמובן. אבל, ואז זה הפחיד אותי, כי שתי ה... אמרתי, הוא הולך לעסוק בנוסטלגיה וברגשות וגעגוע, והפעם הראשונה או שנייה שהוא עושה את זה, הוא עובר לרוסיה דרך הפלשבק, סוג של פלשבקים של זיכרונות, ואז הוא חוזר, אמרתי, אוקיי, זה הולך להיות קצת שטחי. הוא הולך לעבור דרך עריכה לזיכרונות האלה ולייצר את הרעיון של געגוע דרך הצירוף של שוטים של הווה מול עבר, הווה מול עבר.
זהו שאני לא חושב שזה עובר מול עבר.
בדיוק, ואז הוא סותר את זה, ואז הוא מפתח את זה, ואז באמת כל שוט, כל הזרם התודעתי הזה עובד בצורה מאוד מעניינת, כי הוא לא מבוסס בעיקר על עריכה, אלא בעיקר על הקצב, מה שהוא כותב גם בספר שלו, הקצב הפנימי של כל שוט, שמייצר את הרגש הנוסטלגי, את הכאב גם. עוד משהו שחששתי שהוא יכול לפעול בפח הזה, שאתה אומר געגוע לעיר מולדתך, אני חווה את זה כמי שהוא איגר ועבר מדינה, והרבה פעמים סרטים שמנסים להעביר לך את הגעגוע למקום שממנו באת, עושים את זה דרך דימויים קלישאתיים. אני מתגעגע לפריז, אני רואה את האייפל, אני מתגעגע לבונוס איירס, אני רואה את האובליסקו, את הטנגו. והוא מתגעגע לרוסיה, הוא מתגעגע למשפחה, אבל זה לא דימויים שבלונים של רוסיות.
חלוטין לא. הסרט הזה מתרחש לטעמי כולו בהווה. אין עבר בכלל. האדם נושא בחובו את זיכרונותיו. כן. זה אנחנו.
כן, זה הרעיון של זרם תודעה.
ובדיוק.
עוד אלמנט שמעביר את הזרם תודעה, הרי זה לא נוסטלגיה למשהו עבוד מראש. אחר כך זה לא נוסטלגיה. הוא קמע לסוג מסוים של חיים שהוא חושב שאולי יכלו להיות או יהיו פעם. וזה גם לא רק הוא, כי גם הבן אדם שמכיר את עצמו, דונימינקו, גם יש לו פלשבק למשפחה שלו ולזיכרון שלו, בשהוא גם באותו שחור לבן, קצב סימבולי ולא איתי עכשיו, שמתבצע בהם. וזה לא רק בזיכרונות של שחור לבן, שזה לא רק בסרט הזה, השילוב בין צבע לשחור לבן, אצל טרקובסקי, זה גם בשוש שהוא נכנס לחדר שלו במלון ליד הכנסייה של הבריכה, והוא כמה דקות מתנהל בחדר של המיטה, ואז בתוך השוט נכנס כלב. והכלב שלו מרוסיה נכנס ויושב איתו על המיטה במלון הזר והמנוכר. זה לא גרם זרם, אתה יודע, זה קולנוע תחושתי.
זה מה שאמרתי קודם, ואתה חוזר על זה בצורה אחרת. הסרט מתרחש בפלשבקים, הוא לא מתרחש בעבר. הוא כולו בהווה, הוא כולו בתוך הנשמה של הגיבור הזה, שנושא כמו שבלול את הבית שלו איתו. והרעיון שהבית שלו נוכח, מאפשר לכלב להיות נוכח בהווה, במה שנקרא הווה. הרעיון שהנוסטלגיה, אתה סוחב אותה איתך, היא חלק ממך. ושוב, המילה נוסטלגיה היא מילה קצת קשה לגבי הסרט הזה, משום שזאת נוסטלגיה מצד אחד אידילית, ומצד שני מיוסרת. חסר שבתוך האידיליה הרוסית, כמו בסרטים אחרים שלו, הייתה פתאום קורת שריפה, או פתאום הייתה קורת מלחמה. כאן הוא חוסך מאיתנו את זה, כי השריפות והמלחמות קורות בהווה האיטלקי. והשילוב הזה בין מה שהוא מביא איתו מרוסיה, ובין מה שהוא לוקח איתו מאיטליה, הוא אחד המסרים שהוא מבקש להעביר בסרט הזה. הלא, מה הטענה הגדולה של דומניקו, כשהוא מחליט לצאת מהקונחייה שלו, ולשתף את כולם בתחושות שלו לגבי סוף העולם? הוא אומר, אל תעשו את הדברים האלה לבד, תעשו את הדברים האלה כחלק מציבור גדול, ציבור גדול ככל האפשר. תסירו את הגבולות, תסירו את המחסומים, תסירו את הפרטי ותלכו אל הציבורי. כל חוויה שחווה אנדרי היא חוויה שכבר מישהו חווה. זאת אומרת, הוא ממציא את סוסנובסקי, את המוזיקאי הרוסי מהמאה ה-18, כדי לדבר על אותה הוויה שהוא עצמו עובר. כן? זאת אומרת, כדי להראות שאין דבר שהוא חד פעמי. זה קורה לכולנו, ולכן אני הזכרתי את אותו לילה שהייתי בן 6, ששברתי רגל, כן? זה מתחבר איתי ישירות. כל הוויה שלו מתחברת עם הקורא ישירות. זה כמו
שצלם עם מכתב, שמקריאה מעבר לדלת, ושאתה לא יודע מי כתב אותו, אם זה מכתב שלו שימצא, מכתב שמישהו כתב לו.
של סוסנובסקי.
בדיוק. בסוף זה
סוסנובסקי. אבל זה של כולם.
וזו המהות של שירה. השירה הכי פרטית היא השירה הכי ציבורית. ככל שאתה קרוב יותר לחוויה שלך, הקורא מאמץ את החוויה שלך כחוויה שלו. וזה הגדולה של טרקובסקי.
חוויה, נקרא חוויות, יש לו גם חוויות סותרות, כאילו, הדמויות יש בהן בין ודברים. המתרגמת שלו, גם לא אמרנו, שמשהו בסופו של דבר אומר, שבלתי ניתן תרגום זה רוסיה. באיטליה, מה אני לא אף פעם להבין את איטליה, ואת אף פעם תביני את רוסיה.
נכון.
ובכלל אף אחד לא הבין אף אחד.
כן, זה גם מוסיף למה שאתה אמרת, חוסר היכולת לתרגם את נפש האדם מישהו אחר, ובו זמנית היכולת דווקא לחבר את ה...
ושוב, אני...
אני חושב שזה במובן מסוים רגש הנוסטלגיה, כן? כן. התחושה של קרבה מאוד גדולה למשהו שאין לך מגע אליו.
ואני נאלץ לומר עוד הפעם, שהמילים מסובבות את מה שטרקובסקי מנסה לעשות ולא מגיעות לזה. ככל שאני מדבר, אני מרגיש את התחושה שלא הייתה לי אף פעם בשיחה איתכם, אף פעם, שמילים לא מגיעות לקצה קצהו של החוויה שטרקובסקי מעורר בך. היכולת של טרקובסקי לדבר אלינו במושגים שהם לא רציונליים. זאת אומרת, ולהוסיף לזה כמובן את המימד האסתטי.
אני רוצה להתמקד בשני שוטים שעושים את זה בצורה שאני במיוחד אהבתי. אחד, ושהם קשורים למונח כזה שכתוב על הקיר, הם אומרים שאחד פלוס אחד שווה אחד. כן, שטיפת גשם ועוד טיפת גשם לא עושים שתי טיפות, אלא טיפה אחת גדולה יותר אולי, אבל או טיפה נוסף. והרעיון שבאמת אחד השוטים הוא השוט שאנחנו רואים איזה נוף, נראה לי בתוך ה... בית או משהו כזה, והמצלמה מתקדמת ויורדת לכיוון האדמה, ואז שנכנסת לתוך האדמה זה נראה כמו נוף בתוך נוף, כאילו זה נראה שוב כמו הר ונהר, למרות שזה זה היה מרחוק, זה היה שלולית, מקרוב זה, אנחנו חווים את זה שוב כאיזה שהוא נוף ענק. והרעיון הזה של, שזה רעיון ויזואלי לחלוטין, כן. שאתה מתרגש ממנו, אתה מקבל מחשבות, או יכול לחשוב על ה...
בכלל השתקפויות כן, בתוך מים.
על היחסיות של העולם ועל המורכבות.
ככל שכל אחד מאיתנו שונה, ככל אחד מאיתנו עבר חוויות שונות. החוויות האנושיות הן בסופו של דבר אותן חוויות. ואתה מסתדר עם הדימויים של טרקובסקי, כל אחד, משום שהוא מזכיר לך את הדימויים הכי עמוקים שלך, אני לא זוכר אם השוט שהרשים אותי במיוחד קשור עם השוט שלך שהמצלמה מתקרבת אל המים. אבל יש איזשהו שוט שבו הוא מתקרב אל המים, מניח את ידו במים ומוציא עלה, עלה מתוך המים, וממולל את העלה הזה באצבעות שלו, והעלה מתחיל לקבל את המובן הכי עמוק של הנוסטלגיה, של איזושהי חוויית ילדות שהוא זוכר בפעם הראשונה כילד, שהוא כנראה נגע באיזה עלה מתוך המים, ופתאום זה הופך להיות לדימוי שהולך ומתפתח וגדל ונעשה כל כך מורכב, והתחושה היא שאתה שקוע בתוך הדימוי עצמו. הדימוי הוא המסר, לא הדרך שאתה מתרגם לך את הדימוי הזה למושגים.
הוא לא מקבל את הממד הסימבולי, הוא תמיד נשאר דימוי.
בדיוק, תמיד נשאר דימוי. והיכולת שלו לייצר דימויים היא אינסופית, היא פשוט אינסופית.
וזה מה שהופך אותו, עכשיו, שוב, אני כן עושה סוג של סימבוליזציה, הופך אותו לסימבול, כי השוט השני שאני גם מאוד הרשים אותי, זה כל הגשם בתוך הבית, עם כל הכלים שם, כדי להחזיק את הגשם שהם לא עוזרים, כי הגשם נופל בכל מיני מקומות, גם שאין את הדלים ואת הבקבוקים כדי לתחזק אותו, וזה מהדהד כמובן לרעיון של הטיפות ומבול וכל כך הרבה אלמנטים. עכשיו, אנחנו נמצאים באמת כצופים אצל טרקובסקי ממש על הגבול המאוד מטושטש בין הממד החווייתי לבין הממד השכלי. אנחנו מצד אחד לא מבינים מה קורה, מצד שני מתרגמים את הדימויים האלה להסברים כמו שאמרתי. זה מזכיר, זה מסמל מבול, זה מסמל את חוסר היכולת לאסוף את העולם ולחוות אותו. זה מסמל את הבדידות, את הבכי, כל דבר אנחנו יכולים לבוא ולתרגם אותו למילים, אבל המילים האלה הן לא באות כדי באמת לגמרי למשמע את החוויה, כי החוויה יש לה משמעות אחרת בו זמנית.
משהו בסוף נשאר שאיננו ניתן לביטוי. תראה, מה שאתה עושה כרגע, אתה בעצם משחזר את האקט שאתה עושה בזמן שאתה קורא שירה. או שאתה רואה ציור, ציור מופשט. מה אתה מוציא מתוך ציור מופשט? מה אתה מוציא מתוך העלמות מהאביניון של פיקאסו? מה אתה מוציא מתוך גרניקה של פיקאסו? בוודאי שפירושים סימבוליים הם כמעט הכרחיים, ובסוף נשאר משהו שהפירוש הסימבולי לבדו לא נותן לך תשובה מלאה למה החוויה הייתה כל כך עזה. למה אתה יוצא מהציור הזה, או מהשיר הזה, או מהסרט הזה, הרוס לחלוטין. הרוס במובן החיובי שלנו.
במובן הזה מושג, המונח הבנה, יש לו,
נכון,
הוא לא, נכון. זה לא הבנה במובן, שהבנתי.
נכון, כאן. במובן הזה יש שוני בין טרקובסקי ובין ברגמן. כי אצל ברגמן תמיד אתה יכול לעשות אינטרפרטציה של הדברים, ולהישאר כאילו עם מלוא המשמעות של הדימוי. אצל טרקובסקי לא.
אצל טרקובסקי אין מלוא משמעות גם בכלל. הוא שואל אותך שאלות, הוא רוצה לגרום לך, להוריד לך רגשות, להוריד לך מחשבות.
כן.
וכאן שמרנו...
הוא מבקש לערער, לערער בעין.
אי אפשר לדבר, להביא את הרצו במילים, בנוסף לכל הדימויים הנגמטיים שיוצר, הוא גם יוצר מאוד מילולי, יוצר שכל טיעון מילולי שנאמר אצלו, וזה ממש ארגומנטים כמו באנדרי רובלב, רובלב ותיאופנוס, בשיח של ארגומנטים נוצרים מסורתי, טענות לגבי טבע העולם וזה. כל אמירה שנאמרת עצם שלו, יש לה...
עומק פילוסופי.
עומק פילוסופי וטיעון בעל משמעות, גם כל הבחירה שלו במוזיקה וציורים. למשל, בהקרבה עצמית, בשריפה עצמית, שנבצעת ליד פסל, על פסל, תקופת הרנסנס של יציאה לקרב, הוא בוחר מוזיקה.
נכון.
והמוזיקה שהוא בוחר היא לא מה שציפיתי.
נכון, נכון.
למרות שאם אתה מכיר את טרקובסקי, מוזיקה חוזרת אצלו, זה התשיעית של בטהובן.
כן.
מוזיקה רומנטית, כאילו, עודה לשמחה.
עודה לשמחה שומעת.
שומעת, כן. אבל זה גם... וגם כמובן הוא עושה אותה, היא לא מתנגנת לו, וזה מתנגן עם זיופים, כי התקליט קופץ או משהו.
כן, וזה גם השילוב הנהדר שלו בין איזה משהו כל כך מלאכותי ופיוטי, לבין משהו כל כך אמיתי, שאתה מרגיש באותו רגע ש... למשל, יש את הרגע שהאישה מחליטה לרוץ במסדרון ונופלת.
להזניק את עצמה.
כן,
היא רצה, היא אתלטית, אבל היא מנהלי עקב, זה כרגע אנושי נחמד.
ואז היא מתמוטטת, והיא נקרעת מצחוק ועולה במדדות. ואתה רואה שברגע זה, שזה גם רגע שאתה מצד אחד הוא פיוטי, מצד שני הוא הכי ריאליסטי ומרגיש מאולתר. וטרקובסקי, עד כמה שהוא מאוד מאוד מלאכותי הקולנוע שלו וכבד, ויש לו את הבחירות המאוד... זה, בנוסטלגיה אני גם מזהה את הרגעים האלה שהוא מכניס איזושהי משב רוח, איזושהי בריזה, איזושהי רוח אנושית, הוא לא לגמרי כפור.
לא, הוא משאיר קצוות פתוחים וזה מה שנפלא. כאן, ברגע שהזכרת את המראה, המראה הוא מחווה לאבא שלו. המראה הוא מחווה לשירים, לעולם השירה של אבא שלו.
גם אמא שלו, נכון?
נכון.
המראה היא...
אמא שלו, אבל זה...
אבא שלו שנטש אותו, בגיל צעיר מאוד.
אני חוזר, זה אבא שלו. הסרט כאן מוקדש לאמא שלו. אני חוזר, זו הקדשה, ככה הסרט מסתיים.
דווקא מאוד שאני חושב שדווקא המראה הוא יותר שיר אהבה לאמא שלו, למרות השירים.
אני מסכים איתך.
כי אבא שלו הוא אלוהות.
נכון.
כי אבא שלו עזב בגיל 3.
נכון. הוא לא מבחין בכלל בין אבא ואמא. בעיניו זה אותה חוויה, אותה הבעיה. אבל לכאורה, הסרט כאן מוקדש לנשיות. הוא מוקדש, אני אזכיר עוד הפעם, הוא מתחיל מלידה, הוא מתחיל מהכנסייה של הלידה. הוא מתחיל משרת שניגש אל המתרגמת ושואל אותה, מה את רוצה? את רוצה ללדת ילד או את רוצה ברכה שלא תלדי ילדים? כלומר, הרעיון של הלידה הוא הדבר הראשון כאן. ונחשוב עוד דבר אחד, כיוון שהזכרת את ההוויה הפרטית שלך. כשאתה מהגר, אתה נולד לארץ חדשה. והשאלה אם תהליך הלידה יקרה לגיבור שלנו, לאנדריי. היא, בסצנה שהיא מתיחה בו את כל האשמות שבעולם, אומרת שלא נוצרת לו שום תהליך לידה, שהוא הולך ונאטם יותר ויותר בתוך עצמו, ושלמעשה הוא מת, מת רגשי, והסרט מוביל אותנו לכיוון של המוות. יותר מזה, המוות הוא מוות מרצון, הוא מוות של אדם ששורף את עצמו, בנוסח יאן פלח, בנוסח הנזירים הבודהיסטים בווייטנאם, בנוסח של פעיל מחאה חברתית בישראל, שלימד אותנו את הלקח, וכולנו בחרנו ביאיר לפיד, ואנחנו אוכלים אותה עד עצם היום הזה. המוות הזה שבא מתוך תחושה פנימית, אתה שורף את עצמך, והתחושה הזאת שהוא לא נולד מחדש, אלא שיותר ויותר הוא מפתח אובססיה עם מוות, עם ניסיון מיסטי, להתגבר על המוות. פגשתי את נשמתו המיוסרת של טרקובסקי, נכנסתי לתוך הנשמה המיוסרת הזאת, דרך מתווכים, המתורגמנית מיוסרת, הסופר הרוסי שהוא המתווך שלו, המשורר. אגב, הוא נקרא אנדרי, זה ברור שזה טרקובסקי, המשורר בגלות. מיוסר, המשורר סוסנובסקי, שעליו הוא עושה את התחקיר שלו, זה
מלחין.
שגלה לאיטליה, מוזיקאי, כן, שגלה לאיטליה ועושה מחקר על התרבות האיטלקית, מיוסר, כולם פה מיוסרים, והדמות הכי גדולה, זה הכי מיוסרת, היא כמובן דמותו של ארלנד יוספסון, האיש שקולה את משפחתו משך 7 שנים ומנתק אותה מהעולם, מתוך חשש שסוף העולם מגיע. יש כאן חיבור עם התרבות האיטלקית, עם אנטוניוני ועם פליני ועם דולצ'ה ויטה ועם האינטלקטואל ה...
וברגמן כמובן.
וברגמן. הלו, בחירת יוספסון היא ברורה, והוא בוחר אותה פעמיים, גם בסרט הזה וגם בסרט הבא, הקורבן. ויותר מזה, בקורבן הוא לוקח את הדמות של יוספסון בסרט הזה ומפתח אותה. כלומר, הוא לוקח דמות שהיא לכאורה הדמות השנייה או השלישית בחשיבותה, הסרט, והופך אותה לנושא של הסרט הבא שלו, הקורבן. והמילה קורבן היא דתית. היא דתית. נוסטלגיה היא לא מילה דתית. נוסטלגיה היא מילה חילונית, כן?
כמו שהסרט הוא מאוד דתי.
הוא מאוד דתי, זאת הנקודה. זאת הנקודה. הוא מאוד דתי. טרקובסקי בא מהדת. אנדרי רובלוב הוא דתי במובן הכי עמוק שאפשר להעלות עליו. כל סרט שלו הוא דתי. אגב, הוא יכול להיות דתי גם לא במובן הנוצרי-קתולי. אתה מכיר את הדת הפגנית, היוונית, כן? למשל את המושג פנתאיזם. להערכתי, טרקובסקי הוא פנתאיסט לא פחות משהו נוצרי פרבוסלבי אדוק. כלומר, אבל החוויה המרכזית שלו היא דתית. למה? כי הוא מנסה להבין את היחס בין האדם והעולם. היחס בין האדם והעולם בסופו של דבר נידון בשלושה מעגלים בסיסיים. פילוסופיה, דת ואומנות. הוא מנסה לקשר את כל השלושה. ולכן הוא כל כך קשור לברגמן, שברגמן עושה את אותו הדבר. כמו שאנדרי רובלוב היה קשור עם החותם השביעי, הכי קרוב לחותם השביעי שאני מכיר. כאן הסרט קשור עם הסרטים המיוסרים האלה של ברגמן, אלה שמתרחשים באיש בו כן. חי פארו, כן. ומתארים עולם חסר תקווה, עולם של ייאוש טוטלי, עולם שמקשר בין שני המושגים הבסיסיים שלנו. יש שתי כנסיות מרכזיות בסרט הזה, האחד היא כנסייה שמוקדשת ללידה, והשנייה שמוקדשת למוות עם הרקוויאם של ורדי, ועם האנשים שנכנסים לבריכה כדי לחיות חיי נצח, כדי לנצח את המוות. ובין לידה ובין מוות, בין זיכרון הילדות שלו, ובין המוות המתקרב, נזכיר לכולנו שטרקובסקי מת פחות או יותר בדמי ימיו, ממש בדמי ימיו. התחושה של המוות המתקרב, שבקורבן היא עוד יותר חזקה, אבל היא קיימת גם כאן, הופך את הסרט הזה למסמך אישי מצמרר. האקט המרכזי בסרט הוא האקט הנוצרי, משום שבסופו של דבר, על ידי שריפת עצמו, דומניקו מעריך שהוא מציל את העולם. זאת אומרת שהוא מנחיל את מורשתו לציבור כולו. יש בזה משהו דומה מאוד לצליבת ישו. ישו מקבל את מותו, משום שרק מותו יעביר את השליחות שלו. ואותו הדבר כאן, המוות הפרטי של האיש הפרטי הזה, שכמו שאמרת, עשה רק למשפחתו, ניסה להציל רק את משפחתו, ראה רק את הקרובים אליו ולא ראה את העולם בכללותו, הופך להיות לנחלת העולם. המשורר מבין בעיקר את האקט הזה. זאת אומרת, הוא מבין את האקט של השריפה העצמית, העיון העצמי, הרעיון שהוא הופך את עצמו לעין, לאפס, לכלום. זאת אומרת, באמצעות האקט הזה של מוות עצמי, הוא מוריש את מה ש... את האמונה שלו. על השאלה המרכזית בסרט הזה, זה הקשר בין אמונה ובין שיגאון. מה שנתפס כשיגאון, הוא בעצם האמונה העמוקה ביותר. אני אזכיר את התנ"ך, תמיד צריך להזכיר את התנ"ך, משוגע איש הרוח. זאת אומרת, אלישע, בהיותו נביא, יש בו משהו מהשיגאון, והקשר שבין שיגאון ובין היכולת הנבואית, שזה המשמעות של נבואי, זה יכולת אינטואיטיבית להבין את העולם, לא בדרך רציונלית. לא בדרך רציונלית. דומניקו הוא האיש הכי פחות רציונלי שראיתי אי פעם. יש לו אידי פיקס. המושג הדמויות לטעמי בסרט הזה, כמו בהרבה סרטים אחרים של טרקובסקי, הן אובססיביות. יש להם אובססיה. עד שהוא לא יצליח להתמודד עם האובססיה שלו, ראה סולאריס, ראה סטלקר, כן? האובססיה שוטפת אותו, היא מונעת ממנו להכיר את עצמו, להיכנס לתוך עצמו. ולכן הרעיון שהאובססיה של דומניקו, יום ראשון, מובילה אותו לבצע אקט אמוני, שהכי דומה לאקט שישו מבצע על הצלב. ישו יכול היה להתפלל לאלוהים, ואלוהים היה מציל את בנו מן הצלב, אבל הוא לא עושה את זה. הוא מקבל את המוות כי הוא בסדר הדברים.
טרקובסקי מעביר את האקט הזה דרך החיקוי של האיש.
נכון, ולכן אני אומר, זהו אקט אמוני. זהו אקט אמוני, אמוני. המושג המרכזי אצל טרקובסקי הוא תמיד דתי. ורק כאשר האיש הזה עושה את מה שהוא עושה, יש מוטיבציה לאנדרי להדליק את הנר ולחצות את הבריכה.
הסרט דווקא נעשה את זה בעריכה קצת צוות, כי רואים אותו מגיע לבריכה לפני שרואים את השפה, אבל הוא כבר יודע שהוא מדבר.
נכון, יש את ההקבלה אבל בין ההדלקה העצמית של הבן אדם עם הדלקת הנר.
זה ברור לחלוטין, אבל האיש ששורף את עצמו, הדמות של ארלנד יוזקסון,
דומניקו,
מציע לו לחצות את הבריכה עם נר דולק. אם תחצה את הבריכה עם נר דולק, תוכל למנוע את סוף העולם. תוכל למנוע את סוף העולם האישי.
מעבר להצעה זה ציווי.
כן. ציווי. תוכל למנוע את סוף העולם מבחינה אישית של כל אחד מאיתנו. אני מניח שהעולם מת כשאני אמות. זאת אומרת, המוות הפרטי שלי הוא סוף העולם. ולכן זה מטאפור על המוות. אם אתה זוכר, הסצנה הזאת שהוא מממש את הדרישה, הצו, הקטגורי של הגיבור ללכת עם נר בוער לאורך הבריכה, מתבצע בסוף. Okay. אם אתה זוכר, זה אחד השוטים היפים ביותר שאי פעם ראית בקולנוע. אם אתה זוכר, השוט הזה הוא בסביבת 10 דקות, 7 דקות,
קשה 11 מאוד. דקות בפילם.
זה מדהים, זה פשוט מדהים.
כן, אבל
מדהים השוט הזה. כאשר הוא חוצה את הבריכה הזאת עם הנר הדולק.
כמה שנכנס לגלגל.
שאגב, אחריו, בא עוד שוט אחד ארוך, אבל סטטי. השוט של נוף ילדותו על רקע הכנסייה. הוא הרי אומן של השוטים הארוכים.
למה השוט הזה הוא כל כך כל כך
משום ששם יש ניצחון, ניצחון של הרוח האנושי. מה זה הנר הדולק? תראה עוד הפעם, אני חוזר על ההסתייגות הזה.
זה מפני קולנועית הוא פשוט.
נכון, אני אחזור על ההסתייגות הזאת עוד ועוד ועוד. מילים לא נוגעות בקצה של ההוויה. ולכן אם אני אתרגם את הסצנה הזאת של הנר הדולק, הוא יראה פשטני, הוא יראה עלוב, הוא יראה...
הרי יש לו שוטים הרבה יותר מרשימים בסרט הזה.
בוודאי, אבל השוט הזה ממצא את מה שהוא מבקש להשאיר לנו. להשאיר לנו בסופו של דבר. האדם אינו אלא זיכרון ילדותו. זיכרון ילדותו הוא המקדש הפרטי של כל אחד מאיתנו. והציווי הוא לנצח את המוות. ואיך אתה מנצח את המוות? הנר הדולק שאותו אתה מוביל לאורך הבריכה, בין היתר על ידי יצירה אומנותית. היצירה האומנותית מנצחת את המוות.
אם תגיד כמה דברים שהצטברו, נתחיל מהנר ולך אחורה, כי עלי עוד כמה נקודות. הוא מתחיל, הוא לא מבצע צבוע זה מיד, הוא גם סקפטי מאוד, הוא מאוד מעריך את הדומיניקו, את יוזפסון.
הוא מוקנט ממנו.
כן, אבל עם הארקט של הנר, בהתחלת השוט הארוך, הוא... אוקיי, אני עושה את זה, אבל די סקפטי. הוא מקבל את האמונה שלו, תוך כדי השעות, וזה הופך להיות מבט אפי, ללהגע עם הנר הזה לסוף. זה הכי פשוט הופך להיות... זה, נשאלתי פעם, כאן, זה לבצע לידה ומוות של דמות, של אמונה באותו שעות, והסרט הזה נע מהמוצג של נוסטלגיה למוצג של אמונה. וזה אמונה בכלל... וזה לא רק מונה דתית, זה אומר מה זה להיות מלאמין, ולמה להאמין לדברים שהם לא הגיוניים, ושהם אבסורדים, ושכל אומר שהוא מטורף, ורק ככה. זה אמונה בניגוד להיגיון, ובניגוד לערכים של העולם המודרני. זה בא בכמה דרכים.
זה נע בין הרקוויאם של ורדי, כלומר בין הבריכה של הניצחון על המוות, לבין הלידה. כלומר ההמנון לחירות, ההמנון ליופי, ההמנון לחופש, ההמנון לשמחה של שילר, שאותו איבד בטהובן לסימפוניה התשיעית, האודה הזאת לשמחה, זה שני הכתבים שביניהם נמצא הסרט. תחשוב על אנדרי. אנדרי גלה מארצו, הוא מוצא את עצמו לא רצוי בארץ זרה שאין לה איתה שום קשר. הדימוי הקיצוני ביותר הוא מערכת היחסים עם המתרגמת שלו. היא פותחת את עצמה באופן המלא ביותר כלפיו. היא מבקשת שיתוף פעולה, הוא אטום, הוא לא מסוגל. הוא מחפש משמעות לקיום המיוסר שלו. הוא מוצא את המשמעות הזאת בדמותו של מהגר אחר, גולה אחר, בשם סוסנובסקי. והוא מנסה לבדוק כיצד סוסנובסקי התמודד עם הייאוש הטוטלי של היותו זר בארץ שלא מקבלת אותו. וככל שהוא חוקר את סוסנובסקי, אתה מקבל פחות ופחות מידע על סוסנובסקי. הוא חזר הביתה? הוא חזר לחיי עבדות, כמו שאומר מישהו? הוא התחתן עם אישה איטלקיה ונשאר באיטליה וטעם מהחושך? אתה מקבל מידע סותר, כל הזמן מידע סותר. אתה לא יודע מה קרה עם סוסנובסקי. הניסיון לבנות את עצמו דרך סוסנובסקי לא עולה יפה. כמה שהוא לא משתדל, כן? ואז הוא מחפש את התשובות הקיומיות בתקסים של הלידה והמוות. הלידה בתחילת הסרט והמוות דרך דמותו של דומניקו. וככל שהוא מחפש את התשובות אצל אנשים אחרים, הוא לא מוצא אותן. הוא מוצא רק ספקות. מה זה אמונה? מה זה שיגאון? האם יש משמעות בין, קשר בין שיגאון ואמונה? האם שיגאון זה הצד השני של האמונה? ולהפך. הוא שואל שאלות ולא מקבל תשובות. הוא יכול לקבל תשובות רק אם הוא יעשה סדר בתוך העולם הפיזי שלו ובתוך העולם הנפשי שלו. ואז באים שני השוטים האחרונים. השוט של הנר, שבו הוא עושה סדר בתוך העולם שלו. זאת אומרת, הוא עושה איזשהו אקט שיש לו משמעות. לא משנה מה היא. אתה יכול להטיל ספק במשמעות הזאת. אבל זה אקט שאפשר לקרוא לתוכו משמעות. וכשהוא מחבר...
הוא מעוצב כשהיא ממון צפייה עליו.
נכון.
זה אקט ציבורי, זה לא אקט...
ונחשוב על השוט האחרון, שמחבר את החוויה הפרטית האישית הנוסטלגית ביותר עם הרנסנס האיטלקי, עם הכנסייה הזאת האיטלקית. ויוצר קשר בין חוויה רוסית ובין העולם האיטלקי שבו הוא מצוי, ויוצר סוג מסוים של הרמוניה. הרמוניה שאיתה הוא גומר את הסרט. הכל נמצא בתוכנו. היכולת שלנו להדליק נר, היכולת שלנו לנצח את השדים הפנימיים בתוכנו. אני חושב שזו הנחמה היחידה שהוא מוצא באותו מצב של גלות, זרות, אטימות, במצב שבו הוא לבד בעולם, וחוץ מזיכרונות אין לו כלום.
אבל זה זיכרונות. אני יכול להתחבר לזה כמאגר שאתה אומר, מתגעגע, מתגעגע, אבל אתה לא באמת אולי רוצה לחזור, אתה רוצה להתגעגע, כי זה הגעגוע, זה מה שמגדיר אותך.
הוא המטרה עצמה.
הוא מה שמגדיר אותך. אני חושב שיש משהו מעניין בסרט שאני מניח שההפך מנוסטלגיה זה תקווה, זאת אומרת, יש את המילה הזאת, השוואה הזאת שאומרים שנוסטלגיה זה תקווה שמופנית אל העבר, תקווה זה נוסטלגיה שמופנית את העתיד.
נוסטלגיה זה גם עצב, זה גם משהו עבוד.
כן, כן, בדיוק. אבל, ויש משהו שטרקובסקי לא באמת עושה את, את הניגוד בין נוסטלגיה לבין תקווה, אלא בין נוסטלגיה לבין אמונה. זאת אומרת, האמונה היא, זה, היא משהו שעשוי להחליף את הרגש הנוסטלגי, את העצב, ולתת אולי איזשהו ערך...
אמונה זה תקווה.
כנראה אנחנו יכולים עכשיו לעשות את ההקבלה בין זה שבשביל טרקובסקי האמונה היא התקווה. אבל הסרט כל כך מייאש, כי הוא שם במקום של התקווה, הוא שם אמונה או טירוף. זאת אומרת, היחיד שיכול להאמין באיזשהו דרך לצאת החוצה מהעולם ולעשות זה, זה אם אתה מטורף או שאתה מאמין והאישה לא יכולה לקבל אף אחד מהם. זאת אומרת, ולכן, זאת אומרת, כשהסרט נגמר ונגמר עם הדימוי הזה, הוא לא נגמר, למרות שהוא חוצה את הבריכה, למרות שהוא איכשהו מקבל סוג של אמונה, הנוסטלגיה נשארת במרכז חייו. הוא לא יכול להיפטר ממנה, הוא צריך לחיות איתה כמישהו שהוא מנותק לחלוטין מאיפה שהוא הגיע, ובו זמנית מחובר בצורה עמוקה ביותר. וכמו שאמרתי, כן, הנוסטלגיה כדבר הזה שאתה כל כך מרגיש קרוב אליו, כמו שני הדמויות הראשיות של הסרט, שמרגישות כל כך קרובות, אבל בו זמנית הן לא יכולות לגעת אחת בשנייה, הן לא יכולות באמת להיות ביחד. זאת אומרת, הנוסטלגיה היא משהו שהוא חלק ממך, אבל אתה עדיין לא יכול לתחזק אותו. אני חושב שזה...
תראה, מערכת היחסים בינו לבין המתרגמת שלו...
התקבלתי ליוסף דווקא, לארלנד יוספסון. כאילו,
זאת לדעתי המערכת היחסים. אבל עוד פעם, מערכת היחסים בינו ובין המתרגמת שלו היא אטומה לחלוטין. היא יכולה להטיח בו, אבל הוא לא משתנה כתוצאה מהתחת האשמות הללו. הוא נשאר אותו הדבר. הוא לא נפתח אליה, בשום רגע הוא לא נפתח אליה. למי הוא כן נפתח? לדומניקו. מדוע הוא נפתח לדומניקה? למה הוא הולך לדומניקו? למה הוא הולך לראות אותו מדווש באופניים?
אבל גל הקדמי של המקובע.
כן, שאין סיכוי שהוא יזוז. הוא מזהה אצל דומניקו את השילוב שקיים בתוך נשמתו. את הצירוף הזה שבין תירוף לבין אמונה. הרעיון של אם תרצו אין זו אגדה, זאת אומרת, זה תירוף להאמין בציונות, זה תירוף להאמין בארץ ישראל, בהקמת, אני יודע, בית לאומי לעם היהודי, אבל התירוף הזה הוא האמונה העמוקה ביותר של הרצל, לא של הציונות. התירוף הזה שאפשר להוציא את בני ישראל ממצרים, הוא האמונה של משה רבינו. התירוף והאמונה באים, אני חושב, בצורה מאוד מאוד יפה ביחד. והקשר הזה בין תירוף ואמונה נורא נורא מושך אותו. יש משהו דומה מאוד בכל הגיבורים שלו. יש איזה רגע, אם אתם זוכרים, שאנדרי מספר סיפור רוסי. אחד מציל אדם מתביעה בתוך שלולית. הוא מוציא אותו מהשלולית, הוא מחיה אותו, וברגע מסוים הוא אומר לו, אני הצלתי את חייך. זאת אומרת, איך הצלת את חיי? אני חי בתוך הביצה. הרעיון הוא שאני חי בתוך הביצה, המציאות האנושית, מה שנראה לאנשים מסוימים כסוג של תביעה, כסוג של מוות, הוא בעצם הקיום האנושי. כלומר, אני חי בביצה, זה לא שהצלת אותי. הסרט הזה עוסק בגאולה, והוא מטיל ספק במושג הגאולה. הוא אירוני לגבי מושג הגאולה. האם השריפה העצמית, שהיא גאולה, היא באמת גאולה? האם אתה גואל את עצמך באמצעות שריפה עצמית? אתה נמצא במרחק של שבוע מיום השואה? האם הריצה אל גדר מחנה הריכוז המחושמלת שיכולה להרוג אותך היא פתרון? היא גאולה ממחנה הריכוז? אז למה כל היהודים לא עשו את זה? כלומר, אתה רואה את השאלות האלה ואת האירוניה שלו כלפיו. אני זוכר עוד רגע אחד גדול בסרט הזה, כאשר הנזירה, שעל שמה נקראת הבריכה, קטרינה. הנזירה קטרינה מדברת עם אלוהים, ואלוהים אומר לה, אני, הנני אני, את אינך את. זאת אומרת, החיפוש האנושי לגבי הזהות האנושית, את אינך את, מה התפקיד שלנו? למצוא את עצמנו. הגיבור צריך למצוא את עצמו בתוך המדמנה, בתוך ההרס, בתוך הכנסיות ההרוסות. חצי מהכנסיות אין להם גג. חצי מהכנסיות הרוסות. העולם שלו הרוס, הוא נמצא בגלות, הוא לא מתקשר עם אף אחד. חקירות
במלון, הם...
בדיוק, והוא צריך לבנות את עצמו מתוך ההריסות האלה.
אבל...
את אינך את.
גרמת לי להבין עוד משהו, זאת אומרת, העובדה הזאת שהוא גם... זה לא רק שהספרה העצמית של ארלנד יוספסון לא, אולי לא גואלת אותו, יש איזושהי אירוניה או איזושהי מחשבה או איזושהי ביקורת על מושג הגאולה, גם הרעיון של הנר, שלמרות שהוא מוצא סוג של גאולה, הנוסטלגיה נשארת.
ולכן,
אני חושב שבטרקובסקי במובן מסוים מנסה להביא לנו את החוויה שהנוסטלגיה כוללת בתוכה כבר את התקווה. זאת אומרת, אם באמת אני הגדרתי קודם בצורה לא אחראית, זאת אומרת, צרקתי את המשפט לאוויר, נוסטלגיה היא תקווה לעבר, היא כן משהו, תקווה שמופנית אל העבר. השוט האחרון של הסרט הוא שוט בהחלט מלא תקווה ומלא נוסטלגיה בו זמנית. הנוסטלגיה עצמה היא התקווה הזאת. זאת אומרת, בעולם של... כביכול הנוסטלגיה היא מה שמביא אותך למטה, מה שמכניס אותך לדיכאון.
רק אם אתה מבין את העבר, תוכל ליצור את העתיד.
מצד שני,
בשוט... אבל אתה לא צריך ליצור את העתיד במובן הזה. אתה חי בתוך הביצה הזאת. הביצה הזאת היא התקווה שלך. הן חיות ביחד. אתה לא צריך להתגבר על הייאוש כדי להגיע.
הדימוי המרכזי הוא חציית הבריכה עם הנר. האם אנדרי מאמין שההליכה עם הנר בבריכה תציל את העולם, תציל את עצמו, תציל אותנו מעצמנו? אני לא מאמין בכך. הוא עושה את זה כי הוא בודק את האמונה שלו. האובססיבי, הדומניקו, האיש ששרף את עצמו, כל כך מלא באמונה שלו, שאין לו מקום לספקות, הוא מלא באמונה שלו. ואילו הסופר שלנו, המשורר שלנו, הוא מלא ספקות, הוא מלא שאלות לגבי עצמו, שום דבר לא, לא, הוא לא מאמין בו, יש בו איזה אירוניה לגבי עצם הקיום האנושי. כשהוא מדליק את הנר, הוא בודק בעצם את הספקות שלו, הוא בודק בעצם את הגישה, נקרא לה המודרנית, הרציונלית, שמטילה ספק בכל. אם אני אצליח לעבור עם הנר את הבריכה, יקרה הנס? לא יקרה הנס? נפתור את בעיית הקיום האנושי? אתה נשאר עם השאלה הזאת פתוחה, כי הכל תלוי בך, בדרך שבה אתה רואה את הדברים, אתה קורא את האקט הזה שעושה אנדרי. למה אתה כותב שירה? העולם לא שווה שיכתבו בשבילו שירה. אבל השירה נכתבת כי אתה מאמין בכל זאת באיזשהו ניצוץ. הרעיון של נוסטלגיה,
אבל שוב, אני רוצה לחזק, זה לא ניצוץ כנגד לנוסטלגיה,
להפך,
זה ניצוץ שבנוסטלגיה.
להפך, ככל שאתה עוסק יותר בנוסטלגיה, אתה מעצב יותר את העתיד. כאשר הוא עוסק בנוף ילדותו, הוא מנסה לעצב את העתיד. זה בערך כמו שאנחנו מתרפקים על ארץ ישראל היפה. מחפת לי ארץ ישראל היפה, שימותו כל החלוצים האלה אם אין חרות שלהם, כן. אבל אתה בונה את ארץ ישראל היפה כאידאל לעתיד, לא כאידאל שהיה פעם דבר כזה בעבר. תור הזהב של אובידאוס, כן. אתה מתאר את תור הזהב מתוך שאתה מאמין בעתיד טוב יותר. וכן, נוסטלגיה היא מבט לעתיד, אני מסכים איתך לחלוטין.
כאן תמיד הספק, נגיד בקורבן, שאפילו יותר, האם הוא הציל את העולם או לא.
נכון.
האם בן שלו חי או קיים.
נכון.
אז הוא לא ייתן לך אופציה אחת ברשת הסרטים שלו.
אני חוזר, השריפה של האיש הזה בהפגנות ב-2011, העלתה את יאיר לפיד. זאת אומרת, היא לא עשתה כלום. היא לא ממשה שום תקווה, היא לא הזהירה אותנו, היא לא גרמה לכלום. הצבענו בשביל יאיר לפיד.
עוד... האובדן והקרבה אין להם משמעות כדי להציל משהו אחר, אלא האובדן והקרבה הם ההצלה.
נכון,
זאת אומרת,
נכון, נכון.
החוויה המתמדת הזאת של, 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 שאתה יכול לשלב בתוך החיים שלך את התחושה של האובדן,
נכון.
יש בה משהו רגשי עמוק ש, שמקדם אותך, ש, שאפשר לייצר את התמונה הזאת בסוף של מישהו שיושב על האדמה עם הכלב והשלולית, בתוך הכנסייה.
זה לא הגאולה שהיא חשובה, כן. זה לא האמונה שהיא חשובה, זה הצורך בגאולה. זה בדיוק. הצורך בגאולה. וזה מה שאתה לוקח איתך מהסרט הזה.
דיברנו קצת על המתרגמת, אני מרגיש מחויב בתור מישהו שיש לו רגישות, או חושב שיש לו רגישות פמיניסטית. זה עדיין מאוד קשה לי עם הדמות של האישה כאן בסרט הזה, זה נורא מעניין, יש את החלוקה המאוד ברורה. הגיבור, הגבר, מחפש משמעות, רציונליות, אמונה, שואל את כל השאלות הפילוסופיות, האישה רק רוצה גבר.
זה היופי של הסרט, וזה אני מתחבר דווקא לצד הפמיניסטי שבו. האישה כבר יודעת שגאולה מופשטת לא קיימת. האישה כבר יודעת שהמושגים המופשטים האלה אין בהם שום פתרון. האישה יודעת שהדבר היחיד שיכול להציל אותנו זה מגע עם זולת. המגע העמוק ביותר במישור הבין אישי. מה שאתה מתרגם כמסר אנטי-פמיניסטי, אני יכול לתרגם הפוך.
יש משהו, כלומר, האישה לא, היא לא רוצה גבר, רוצה לתקשר עם הגבר שלה.
להגיע למצב הכי עמוק של המישור.
אבל היא רוצה, זה גם אולי תקוף, זה לא בטוח שהוא לגמרי שואף את זה, היא רוצה יותר ממערכת היחסים שלה מנישואים וילדים. היא רוצה לייצר קשר רגשי עמוק בחיים שלה.
היא קרא את השירים שלו. היא באה במגע עם אישיות. והוא אותם את עצמו.
היא גם קורא, היא תרבותית, היא יודעת שתי שפות לפחות.
היא משפרת את התרגום שלה, אל תשכח את זה.
היא משכילה, יש בה אלמנטים כאן לכאן, אבל יש גם בסרט, בקרב שירי משרת, שאולי טרקובסקי מבקר קצת גם, או אומר שמשהו זר בנשיות החדשה שיודעת. תסתכל, הדימויי נשים אצל טרקובסקי, יש בהם באמת משהו...
הן אימהות או מופשטות.
אבל יש משהו מאוד, כלומר...
או נשים שמתו וחוסות לכם.
במראה יש את אותה שחקנית, את האימא ואת האישה. ושתי דמות נערצות, אבל האימא היא קדושה והשיער שלה אסוף, ושיער עצוף את טרקובסקי, זה נשים אימהיות וזה. ושהשיער שלה פזור היא אשתו, ויש לה יותר... יש לה מיניות שטרקובסקי... מאוד קשה לו עם קשר כן, הוא לא אנטי מיני, אבל הוא לא, הוא אומר, זה מסריס על הבעיה, כי זה גם משהו שהוא לא יכול להגדיר, וזה לא דן במוחים הדתיים שלו.
אני איכשהו גם מרגיש את המבוכה בסצנה שהיא מפשיטה וחושפת את השד, אני מרגיש איזושהי מבוכה במימוי אפילו, במשהו לא...
הוא גם תקל בהתממשות האירוטיות של סולאריס, זה כאילו חזיון אירוטי, האישה שאתה אוהב חוזרת ומתאים למיטתך, שוב ושוב ושוב, והוא גם מכפיל אותה ומשלש אותה ו... מאוד מכבד נשים מסקלות פרדות, אבל גם לא מרגיש שהוא לא ממש יכול לדעת ולתקשר איתם. השחקנית, האישה בקורבן, שיש לה קריירה בשלה, והיא... נראית זאת בסטלקר, יש אישה שהיא לגמרי מבטאת את עצמה לטובת הגבר. כהצהרתה. שהוא גם, יש לו הערכה מאוד גדולה לסוגי של קורבן. המסע של טרקובסקי הוא מסע תמיד גברי, ו... אישה היא סוג של אידאה. נותה, נגיד, ויש לה את השתי נשים שמתנשקות, מתחבקות בנוסטלגיה.
מתחבקות, לא?
כן, מתחבקות, אבל יש בזה משהו...
יש גם את האימא בסרט הפתיחה ביוון.
משהו אירוטי מאוד.
משהו, יש משהו, אבל יש גם קבלה. ואנחנו זוכרים את אנדרי רובלב, הציור המפורסם שלו, של השילוש הקדוש, זה מפגש של שלוש נשים, שמתאר אותם, ולמעשה כל אנדרי רובלב הוא הדרך... שבה האומן עבר עד לרגע שהוא הבין את הפילוסופיה שתאפשר לו לצייר את הציור הזה במנזר אותו הוא עזב בהתחלה. מה יגרום לו לראות את האור הגדול שהוא בהרמוניה שמוצא במגע של בין נשים. הגבר מאוד גברי ומתמודד שחוזר בווריאציות
בכל הסרטיו. אחד הנושאים שאתה יכול להוציא דווקא מההערה שאתה הערת היא דמיון מסוים בין פליני ובין טרקובסקי. פליני לא מסוגל להתמודד עם אישה שלמה, אישה מלאה. הוא זקוק לאישה משרתת, כמו בסצנה המפורסמת של ההרמון ב8:30. כל הנשים הוא רואה כדמויות אימהיות שמקריבות את עצמן למען הילדים. וטרקובסקי אותו הדבר. רוב מערכות היחסים שלו עם נשים נמצאות בצל האם, בצל האימא. וגם כאן, ברגע שהיא מציגה את עצמה כאישה מודרנית שרוצה לחיות את החיים המלאים, כולל את החיים היצריים, האירוטיים מצד אחד, והרגשיים מן הצד השני, הוא לא מסוגל לתת לה את זה. הוא פשוט לא מסוגל לתת לה את זה. חליצת השד היא אקט של ייאוש טוטלי. אפילו כאישה מינית, אני לא מושכת אותך, אפילו תשים לב שהוא תמיד מאיר אותה ברמה של ציורי רנסנס, אני חושב שהליהוק שלה, הוא גם כי היא כל כך דומה לנשים האיטלקיות מציורי הרנסנס. והדרך שבה היא מציגה נשיות, כאילו מלאה, אבל לא לרגע במובן האימהי, היא לא אימהית, והיא לא יוצרת איתו יחסים של אימהיות, גורם למצב שהוא לא מסוגל לתקשר איתה. יש אצלו משהו חסר, אצלו יש משהו בעייתי.
אני חושב שגם הדמות הזאת של האישה, אני חושב שהיא מאוד דמות של טונינה גוארה. כי היא מאוד מזכירה את הדמויות של האישה שמחפשת משהו מעבר בזוגיות שלה, שמולי קוויתי.
כן, כן, כן אני ניסיתי לחשוב על ה...
יש, אחר, התסריט הרי נכתב בהתכתבות. זה בעצם, הרבה מהפרטים של גוארה זה התכתבות שהפכה לתסריט ולסרט. ויש גם עוד סרט נלווה שבו הם מדברים. כלומר, שעה של שיחות בין טרקובסקי.
בין שני משוררים.
כן, בין שני משוררים, אבל גם שתי תפיסות עולם. וגוארה יותר מכיר ויותר גם... תלפיני פחות, כי הוא פני עשה בזיכרונות שזה גם סרט בלי, אבל הוא מביא דמות השיעות שאומרות דברים בסרטים עם הבמאים השונים שהוא עובד איתם, והוא כמובן נגע עם כולם ונשאר עם אנטוניוני
הרבה. אבל אנטוניוני גם מפתח את דמות האישה בצורה.
כן, אבל אני חושב שזה כאילו, יש, זה לא רק לפקר את מוצא, יש דמיון בין נשים של אנטוניוני לאישה הזאת.
כן.
אם כי הסרט של טרקובסקי די רומי, בשעה השנה של הסרט מופיע לאיזה שתי דקות.
כן.
היא נעלם, היא כמעט נעלם. כן. מהסרט. חבר, מאוד מעניין, הדרך שבה העולם של שתי המשוררים הזה נוכח בסרט ומתכתב, איך אומרים, נובע בערך הגדולה, והם באמת עבדו על הסרט הזה, הפרויקט הזה, שנים. זו יצירה שהתפתחה.
לשחקנית... הצרפתייה המפורסמת שמוצאה רוסי, סימון סיניורה, היא כתבה אוטוביוגרפיה, והיא קראה לה אוטוביוגרפיה של הנוסטלגיה, היא כבר לא מה שהיה פעם. איזה יופי של שם.
נוסטלגיה כבר לא מה שהיית פעם.
כן, אבל הסרט הוא כן משהו הפעם. הסרט משתפר וכאילו את טרקובסקי בגלל הייחוד של הדימויים שלו והמגוון הרחב של הדרכים שבהם תוקף את הנושאים שהם נושאים מאוד גדולים, זה תמיד זה הקרבה, אישית, אמונה,
חיים ומוות,
חיים, חיים אבל ומוות. גם אהבה וגם חסים לאדם לאדם, הוא נצחי והוא
אמונה,
שורד.
כן, אמונה, גאולה, הנושאים הכי חשובים.
אז כן, טרקובסקי.
לא נתיימר למצות ולו בפסיק את עולמו של טרקובסקי, אבל לפחות לתת איזושהי תחושה שכל צופה קולנוע אמיתי צריך להתמודד איתו.
גם משהו שלא בהכרח חייבים, אנחנו היום גם לא חייבים ליהנות מכל הסרט. טרקובסקי, אני חוויתי אותו, היו רגעים שהייתי מאופנת, ורגעים שקצת השתעממתי, ורגעים שקצת משכתי.
צופה שמפחד להשתעמם בסרט, שיוותר מראש, כי אבל אותם כמו שישעממו אותך, אולי ידעים אותך בצפייה שנייה ושלישית.
או מישהו אחר, זאת אומרת, זה מה שאמרת על האושר של הדימויים שהוא מצליח לייצר, ש בהחלט כל אחד יכול להתחבר ברגע מסוים בחיים לדימוי אחר שם.
אבל הוא גם לא רוצה לגרום.
ועדיין זה לא סתם מפזר דימויים. יש להם היגיון, יש להם משהו מלוכד, והוא בונה משהו, והוא לוקח אותך למסע איתו.
אתה בצריך את המסע איתו, ובקצב שלו, שהוא קצבתי וקצב המחשבה.
כן, קצב של הנשמה, אין מה לעשות.
הוא רוצה שהחוויה תהיה אינטלקטואלית. יש אנקדוטה שבין שואחת סטלקר, באו עליו ראשי הקולנוע הרוסי ואמרו, הקצב בהתחלה איתי מדי, תערוך את זה מהר יותר כדי שהקהל יוכל להתחבר. למען הקהל שתחבר? הוא אמר להם, הקהל היחיד שאני רלוונטי, שרלוונטי בעיניי זה רוברט ברסון ואינגמר ברגמן, וערך כדי שהתחלתי יותר איטית.
אנחנו כל פעם שמנסים לסגור, אתה מביא עוד איזה
אבל אני חייב לומר שברסון יביא אותנו אל הנושא הבא שלנו.
זה הקישור שלי.
לא, כי אני רציתי דווקא, אוקיי, לחבר, בעתיד אנחנו נדבר על נורי בילג'ה צ'לן, שגם שם יש לו את הקצב משלו.
משלו.
אבל הבא זה ברסון, ומביא אותם ללחים דרדן.
ברסון הבלגי.
אני לא מבין את ההקשר בין ברסון והאחים דרדן.
מיד נראה.
רוזטה ומושט.
ודאי.
אז ניפגש בקרוב עם
האחים דרדן, זה פעם הבאה.